שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על לימוד תורה. אי אפשר לדמיין את העם היהודי או את היהדות בכלל, ללא המושג הזה של התורה, העיסוק בתורה, הלימוד של התורה, קשה לדמיין איפה היינו נמצאים היום בלעדיה, נמצאת במוקד ההוויה היהודית בתרבות הישראלית במשך אלפי שנים. ננסה להתבונן על המושג הזה של לימוד תורה באור חדש, תהיו איתנו, יהיה מרתק. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אני באמת אדבר מהמקום שלי כאדם שהתחנך בחינוך החילוני וקיבל ידע כללי לגבי התורה, למדתי לבגרות בתנ"ך, ואף פעם, תמיד הרגשתי שחסר לי המון ידע וגם רגש כלפי הנושא הזה. אז מהמקום הזה אני אספר קצת מה ככה חקרתי וגיליתי להפתעתי על נושא של לימוד תורה. אז באופן כללי, הרי ברור שמדובר על אחת המצוות החשובות לעם היהודי, אומרים שהיא כוללת אפילו או שוות ערך לכל המצוות האחרות. לימוד תורה כולל את המקרא, משנה, גמרא, אגדה, הלכה, קבלה ועוד. ובאמת הרבה מאוד רבנים כתבו עליה דברים מאוד מאוד מפתיעים. למשל, הגמרא במסכת פסחים מספרת שהעולם, כל עוד לא הייתה התורה, הוא ניזון בחסד, זאת אומרת, אחרת הוא לא היה מתקיים אפילו. הגאון מווילנה לא היה חודל מלימודו במוצא יום כיפור, מתוך חשש העולם לא יתקיים, אם כולם ינטשו את התורה. תלמידו רבי חיים מוולוז'ין כתב שאם יהיה רגע אחד שהעולם יהיה פנוי מלימוד תורה, יחרבו כל העולמות, עליונים ותחתונים. דברים הם מאוד מפתיעים ולא ברורים.
מפחידים.
כן, אפילו מפחידים, אבל בטח שלא קשורים לאיך שאני הכרתי את התורה ואת הלימוד הזה כאדם חילוני. וגם גיליתי שהרבה מאוד מגדולי האומה, כמו למשל זלמן שזר, שציטוט שלו נמצא, הוא היה לפחות על שטורות 200 שקל חדש, אני אקריא את הציטוט, הלא עניין לנו עם האומה העברית, אומה שידעה את החוק של ושיננתם לבניך עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית, וידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה, ועוד בימי רבי שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה, חזרה לארץ ישראל, ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בכל גליל ובכל מדינה, וקבעה שכל עיר שאין בה מלמד, אין דינה כדין עיר. והוא אמר שכולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד תורה. גם דוד בן גוריון דיבר על זה שירושלים תהיה העיר והמרכז לתורה, לתרבות ולמדע. ואני אסיים פה עם ציטוט של ביאליק, שגם פשוט מדהים איך הוא מתאר את התורה. והוא מדבר על המושג בעיני העם, שהתרומם אל גובה אין חקר לו. בדמיון העם הייתה התורה כמעט למציאות שנייה, מציאות מופשטת ויותר נעלה, העומדת בצידה או גם במקומה של המציאות הממשית. התורה נקבעה במרכז שאיפותיה ומאוויה הכמוסים והגלויים של האומה בגלותה. האמרה ישראל ואורית אחד לא הייתה אמרה בלבד. בן עם זר כמעט לא יבין ולא ישיג זאת, לפי שגם המושג תורה במלוא תוכנו ומשמעותו הלאומי לא ניתן לתרגם כל צורכו. התורה במשמע הזה אינה לא דת ולא אמונה בלבד, לא מוסר ולא מצוות ולא חוכמה בלבד, ואפילו לא צירוף כולם יחד בלבד, אלא מושג נעלה ומרומם עד אין שיעור על כל אלה. מושג מסתורי ששואב את כוחו כמעט מתהומה ומרומיה של ההשגה הקוסמית. אז התיאור הזה של ביאליק, הוא כותב שזר לא יבין זאת, אבל אני חושבת שהיום אני מרגישה...
הוא התחיל ללמוד את זה בעלי הסולם לכן, הוא כך כותב.
זה מדהים, כי אני חושבת שהוא כותב שזרים לא יבינו את זה, אבל היום אני, ואני חושבת שהרבה מהציבור שאני מגיעה ממנו, אולי הם הזרים האלה שלא מבינים ולא מכירים את הדברים, ואת בטח שלא שותפים לרגשות כל כך עזים כלפי המושג הזה של התורה. ולכן רצינו לשאול אותך, כאדם שבאמת עוסק ומלמד את התורה ופנימיותה כבר המון שנים למיליוני אנשים, שאולי תעזור לנו להיכנס לעולם הזה של התורה, שגם אנחנו... נבין מה אנחנו מפספסים.
הכוח הכללי של כל המציאות, הוא נקרא תורה. זאת אומרת, זה כוח פיזי, רוחני, עליון, שכולל בתוכו את כל הבריאה. אנחנו קוראים לו גם כן אור, שהוא... מחזיק בתוכו כל מה שנברא תחתיו, שהוא ברא את זה, כוח הזה. והוא נקרא תורה. כוח השפעה, כוח האהבה, כוח הפיתוח של כל מה שיש לו תחתיו. זה כוח שברא הרצון, ופיתח את הרצון בכל מיני אופנים, שכל סוגי הרצון הם בעצם מה שממלא את כל המציאות. והאור הזה, התורה, מה שנקרא, הוא מנהל את הרצון בכל האופנים שלו. סך הכל יש לנו שתי כוחות. כוח העליון, האור המשפיע, וכוח התחתון, הרצון לקבל. שני דברים. לכן כתוב בתורה נברא העולם ועוד כל מיני דברים. זה, הכוונה היא על הכוח עליון שהוא כוח הנותן. אנחנו קוראים, יכולים לקרוא לא לכוח הזה, אלא למקור הכוח הזה אנחנו קוראים גם כן בורא. הקדוש ברוך הוא עם כל עוד שמות נוספים, זה לא חשוב. זה לפי ההשגה שלנו. ואנחנו כתוצאה מהכוח הזה, שהוא תורה, בתורה נברא העולם, דומם, צומח, חי, מדבר בכל ההתפתחות שלהם, זה הכל תוצאה מהשפעת התורה, על הרצון, הרצון המקורי. והפעולה שאדם צריך לעשות, שהוא מגיע להתפתחות, שהוא מגיע להתפתחות הנכונה, זה להשתמש בכוח התורה בעצמו, בצורה המכוונת, כדי להשיג מטרת הבריאה, שחלק מהדרך אנחנו מתפתחים בצורה אינסטינקטיבית, שאותו כוח התורה מפעיל אותנו, וחלק מהדרך הכוח הזה הוא כביכול נמצא בהמתנה, ומחכה שאנחנו נפעיל אותו. זה דומה לאיך שאדם בחיים שלו, שהוא נולד, נגיד בגיל ההתבגרות, בשנות 20 נגיד בחייו, אז הוא הכל מקבל מהסביבה, מההורים, מהבית, מכולם. ואחר כך הוא צריך להיכנס גם כן להיות חלק מהעולם הפרודוקטיבי, המבצע ופועל ובונה, וככה זו האנושות. אז ישנה תורה שהיא מפעילה את העולם וכל מה שקורה סביבנו ובתוכנו, וישנה תורה שאנחנו כבר צריכים להפעיל אותה במידה שאנחנו מתבגרים ומבינים מה צריכים לעשות. למה זה נעשה כך? כי אנחנו בזה מתחילים להבין בשביל מה אנחנו קיימים, מה קורה איתנו, איך אנחנו צריכים לבנות את החיים שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. כמו שהאדם בעולם הזה, שהוא נעשה בוגר, גמר את שנות הילדות שלו, הוא קיבל מקצוע, משהו, ומתחיל לעבוד, להתחתן, להביא ילדים, בונה בית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, לכן לתורה יש לנו שני צורות היחס. זה שתורה היא מנהלת כל העולם, וזה שאנחנו צריכים להתייחס אליה, שאנחנו צריכים להפעיל אותה, בצורה שאנחנו בודקים איך נכון להתייחס לעולם, ואיך נכון להפעיל את התורה. ואם אנחנו מפעילים לא נכון את התורה, אז אנחנו מקבלים איזה כוחות תיקון לכל סטייה וסטייה שלנו בדרך. ולצערנו אנחנו רואים לפי החיים שלנו שאם זה כך באמת קורה במציאות, אז אנחנו סוטים בכל צד ושל, וכל הזמן אנחנו בעצם לא יודעים איך להפעיל את התורה, את הכוח הזה העליון, אם כן בכלל מתייחסים עליו ומפעילים. לייחס את עצמנו לכוח עליון ולהפעיל אותו בצורה הנכונה עלינו, זה התפקיד של עם ישראל. זו הקבוצה הקטנה מכל האנושות שהיא מלכתחילה, עוד מבבל העתיקה, הקימה את עצמה בצורה כזאת שהיא בקשר ביניה, בצורה שהיא מקבלת על עצמה, באופן הקיום שלה. היא קיבלה על עצמה את המשימה להתקרב לתורה, לכוח עליון, להשפעה, כוח המשפיע, ולהתחיל להשפיע עליו, להפעיל אותו בצורה הנכונה. זאת אומרת, עוד מבבל העתיקה והלאה, כבר מלפני 3,500 שנה, כבר אנושות, אפשר להגיד ככה, הגיעה למצב של בגרות מסוימת, שחלק מהאנושות כבר התחיל להיכנס במגע עם התורה, מצד הנברא, מצד הבני אדם, כלפי כוח עליון הזה שנקרא תורה, וכדי להפעיל אותה נכון. עד כמה שהפעלנו אותה נכון, זה גם כן מספרת לנו תורה, ואיך שאנחנו צריכים להפעיל אותה, כל זה נמצא בתורה. כבר בתורה הכתובה, שכתב מאברהם, כל הספרים האלה, משה וכן הלאה, עד היום, כל האנשים שהם חקרו את היחס שלנו לתורה, ואיך שתורה משפיעה עלינו, הם נקראים מקובלים. ואנחנו, כדי ללמוד מה לעשות כאן בעולם הזה, מצד האדם, במיוחד שהוא יהודי, או שיש לו נטייה לפתוח את הסוד החיים, טעם החיים, אמיתי, מהות החיים, מטרת החיים, אז הוא בעצם מגיע לאותה השאלה, איך אני יכול לפתוח, לגלות את הכוח העליון, איך אני יכול להשפיע עליו, ושהוא ישפיע עליי בחזרה וכן הלאה. להיכנס איתו בקשר הדדי.
זה מרתק, אתה באמת מתאר את התורה ככוח טבע.
ודאי.
איזשהו כוח שקיים במציאות, בעוד שאנחנו מכירים את התורה כשיטת לימוד, או ספרי לימוד, שאותם יושבים וקוראים. אז מה בעצם הקשר בין לימוד תורה?
לא, זה לא משהו פסיבי. זה אנחנו גם כן יושבים ולומדים, אנחנו המקובלים יושבים ולומדים. אנחנו יושבים ולומדים ולומדים משם איך להפעיל את עצמנו כדי להשפיע על כוח הזה עליון שנקרא תורה.
ולמה בעצם קוראים לכוח הזה תורה?
במילת אור. ובמילת הוראה. זהו.
ולמה אנחנו מכירים את זה רק כספר או לימוד?
לא, זה לא נכון. ספר עצמו, מה יש לו בספר? וגם כן שאנחנו רואים שבכל מיני זמנים ותקופות הספר הזה השפיע בכל מיני צורות על בני אדם. אם הם לא נכנסים פנימה, לא חודרים פנימה למהות המושג התורה. אז ספר הזה תורגם לכל השפות ולקחו אותו גם נוצרות וגם אסלאם ועשו ממנו כל מה שרצו וגם היהודים עצמם. כל אחד מפרש את זה בצורה משלו וכו' וכו'. אבל העיקר שקודש בריך הוא ישראל והורה את אחד, זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות ממש מושג אחד עם ישראל ועם הכוח עליון ועם התורה, זה בעצם מטרת ההתפתחות שלנו. שלזה צריכים להגיע.
זה באמת מאוד מפשט את זה, אבל בעיניים של אדם שלא מכיר, זה נראה שהלימוד הזה מחולק להמון חלקים, יש משנה, יש גמרה.
לא, 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 זה רק אופנים, זה גישות. אבל השאלה היא איך אנחנו באמת מגיעים למהות התורה, שזה המאור המחזיר למוטב. כמו שכתוב, בראתי יצרה, שזה הכל הטבע שלנו, בראתי לו תורה תבלין, זאת אומרת שזה כוח העזר לטבע שלנו. למה? כי מאור שבא, במושג התורה יש כוח הפנימי שנקרא מאור, שהוא מחזיר את האדם למוטף, לטוב. אם אנחנו ביצר הרע, זאת אומרת ברצון האגואיסטי, שחושבים רק על עצמנו, אז אותו כוח התורה משפיע על הטבע שלנו, האגואיסטית, והופך אותו הטבע. לאהבה, לאהבת הזולת, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. זאת אומרת שבסך הכל מה שתורה עושה, היא מביאה את האדם לאהבת הזולת. במקום אהבה עצמית, לאהבת הזולת, המעבר הזה, התהליך הזה שאדם צריך לעבור, הוא צריך לעשות את זה על ידי השפעת התורה עליו. אם הוא לומד את התורה והיא נותנת לו כאלו תופעות, תוצאות, סימן שכן לומד תורה. אם הוא לומד ולא מקבל את התוצאות האלה, זאת אומרת לא מתקדם לאהבת הזולת, אז כנראה שלא הוא לומד תורה, אלא לומד חוכמה. זאת אומרת שלומד מה שכתוב בספרים, מה שכתוב שם, אבל לא שמה שהוא צריך לעשות עם עצמו. זאת אומרת, התורה כבר לא הופכת להיות הוראה, ולא משתמש בה במאור שבה. אלא במה שכתוב, רק יודע מה שכתוב.
כן, היום זה מאוד מקובל ללמוד בעל פה, לשנן,
נו, זה מתוך שמתייחסים לתורה בצורה לא נכונה. שזה בכלל לא משנה את האדם. כל מטרת התורה זה לשנות, לתקן את האדם.
ולמה יש כל כך הרבה אופנים שונים, משנה, גמרא, כל מיני שפות?
זה המקובלים שהיו לומדים ומקיימים תיקונים על ידי התורה, הם כתבו לכל תקופה בשפה שלהם, כי בכל תקופה האדם הוא משתנה, ודור ודור הוא לא דומה למי שהיה, מה שהיה קודם ומה שיהיה אחר כך, ולכן בכל דור יש כל דור ודורשיו. שהם כותבים את זה בצורה, בסגנון, בעברה, כזאת שיהיה מובן לדור שלו. ואם אנחנו לוקחים, נגיד, מקובלים שכתבו בימי משנה או גמרא, אז הם כתבו בסגנון אחד, כן? בשפת הענפים, שדיברו כאילו בעולם הזה. אבל מדובר על תיקונים פנימיים שבאדם. ואם אנחנו לוקחים את זה, נגיד, תקופת הארי, רמח"ל וכן הלאה, אז הם כותבים בצורה יותר מדעית, כביכול, שמדברים על כוחות שפועלים בתוך האדם. וכן הלאה. זאת אומרת, זה כבר, אבל מדברים על אותם ההבחנות, על ההבחנות של הרצון שלנו, שהוא מחולק לתרי"ג חלקים, 613 חלקים אגואיסטים, ושאנחנו צריכים לתקן את החלקים האלה לאהבה, לאהבת הזולת, על ידי כוח התורה. ותיקון של כל חלק מהרצון הכללי שלנו, מ-613 חלקים, אנחנו מתקנים אותו מטובת עצמי לטובת הזולת, זה נקרא עשיית המצווה, עשיית התיקון. זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
למעשה אין צורך ללמוד את כל, הרי אומרים שאין אפשרות ללמוד את כל התורה בחיים של אדם אחד.
לא, אין צורך, הרבה. בכלל לא. Mm-hmm. יש צורך להשתמש בתורה. בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו רק נשארת השאלה, מה זה נקרא ללמוד תורה? זה העניין. כי ישנם אנשים שלומדים בעל פה כל הספרים, וזה אצלם המטרה. הם חושבים שאם הם מנפקים את המוח שלהם בכל מה שכתוב, כמו במחשב, שאנחנו כבר הכנסנו לתוך מחשב כל הספרי תורה. נו, ומה ממחשב מזה לא נעשה קדוש? ככה האדם, אם הוא ממלא את התאים שלו במוח, במה שכתוב בספר, הוא לא נעשה מזה קדוש. אלה, הקדושה היא נקרא השפעה. אדם שמשפיע לרעהו, שהוא רוצה להתחבר עם כולם, שרוצים להיות כאגודה אחת, כאיש אחד בלב אחד, להגיע ואהבת רעך כמוך, שזה כלל של כל התורה. זאת אומרת, זה חוק הכללי שהתורה צריכה להביא לנו, קיומו, שאנחנו נקיים אהבה הכללית, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת שאנחנו אפילו נפרוס את האהבה הזאת לא כלפי הסביבה הקטנה, אלא לכל האנושות. זה מה שתורה דורשת. אז אם אנחנו מתקדמים לזה או לא, כאן אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו לומדים תורה או לא.
אז זה מתחיל קצת אולי להסביר איך ביאליק הגיע למילים האלה שהוא הגיע להם, שהוא מדבר על מציאות שנייה שהתורה מגלה לו, על מציאות מופשטת ונעלה יותר, שמחליפה את המציאות הממשית.
נו כן, כי גם ביאליק, גם כל האבות הציונות, הם בעצם הגיעו מישיבות. הם למדו בילדותם בכל מיני ארגונים דתיים. ואחר כך רק הם עזבו את זה.
אבל אמרת שזה רק כשהוא התחיל ללמוד אצל בעל הסולם, כשהוא
כן, התחיל... כן, כן, הוא התחיל ללמוד אצל בעל הסולם, הוא נסע נדמה ללווינה, ושם חלה, ונפטר. אבל היה צריך לחזור ולהיכנס ממש כתלמיד של בעל הסולם וללמוד. כן. ולמד גם לפני זה רק לפרקים. וכך זה קורה. מה שאני רוצה להגיד שבכל זאת, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מסוימת, מיוחדת, שהיהדות היא מצד אחד, מתקופת ההשכלה והלאה, חלק ממנה התחיל לעזוב את הלימוד השטחי של התורה, כי לא ראה בזה באמת שום תועלת ותוכן ומטרה. ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להסביר להם לחלק החילוני, מה שנקרא, של עם ישראל, שיש שימוש נכון בתורה, שזה תיקון האדם, עד שיהיה כך כחבר, שכל ישראל חברים, שיהיו כאחד, אגודה אחת, ואז אנחנו על ידי זה נתקרב, ונכיר את האור העליון, ותורה תתלבש בנו, בכלים של אהבה, שיהיה בינינו, בחיבור שיהיה בינינו, ואז בצורה כזאת אנחנו נגיע למימוש שלה, ואז באמת כמו שביאליק שם כותב, נגיע להבנה, הרגשה, לפקיחת עיניים ולגילוי העולם העליון. לכן עכשיו אנחנו נמצאים רק בתקופה כזאת שיש מעבר בין זה שהיינו מחזיקים בתורה כלימוד בלבד, זה באמת תורה ש אני קורא אותה תורה גלותית, שאנחנו היינו בגלות, בניתוק מתורת אמת, מחוכמת הקבלה, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים אחרי 2000 שנות הגלות לחוכמת הקבלה, ועל ידה אנחנו נממש מה שכתוב בתורה, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, שעל ידה אנחנו נגלה את העולם העליון בפועל.
רציתי לשאול, הזכרת כמה פעמים בדברים שלך שכל התורה מדברת בעצם בסופו של דבר על דבר אחד, אהבה כללית, כמו שקראת לה, אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך.
לא רק על זה, אבל זה המימוש העיקרי.
זה המימוש העיקרי. אם אני מנסה להיזכר בכל מיני דברים שכתובים בספרי התורה השונים, אז כתוב שם על 1001 דברים שהם לא קשורים, לא באופן ישיר, ובעיניי גם לא באופן עקיף לאהבת הזולת. סתם, עכשיו שאני מדבר איתך, אני נזכר באחד הסיפורים הראשונים, נגיד, שפותחים את ספר בראשית, קין הורג את הבל. זאת אומרת, יש המון דברים שהם לא אהב, שהם הפוך מאהבה.
הפוך מאהבה, בטוח, כן.
אז איך אתה מסביר את הדברים?
אני מסביר אותם מאוד פשוט, כי מדובר על איך אנחנו צריכים לקיים את החיבור שלנו. כן? אז כדי לקיים את החיבור שלנו, אז אומרים לך כל מיני הצורות שאתה לא מקיים אותם ואיך נכון לקיים. כשאתה נכנס בספר החוקים, במה מתכוונים החוקים האלו? הם מתכוונים לזה שכדי לבנות חברה שהיא כולה מתוקנת. אבל מה כתוב בספרים? אם אתה עושה ככה, עושה ככה. אם אתה עושה ככה, עושה ככה. זאת אומרת, כתוב מה שאתה יכול לעשות נגד, עם הטבע שלך, נגד החוקים הנכונים של הטבע, ואיך אתה יכול לתקן אותם. זה מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו נמצאים בתרייג רצונות אגואיסטיים, בראתי יצרה, כמו שכתוב, ובראתי כנגדו תורת תבלין.
מה זה אומר המילים האלה, תרייג רצונות אגואיסטיים?
שבכל אחד מאיתנו יש 613 רצונות אגואיסטיים.
לכל בן אדם?
לכל אחד.
תן דוגמה למשל לאחד, לרצון אחד מתוך ה-613.
שאתה רוצה ליהנות מכל מיני צורות, בכל מיני צורות, לעצמו. האדם לא יודע בזה. כשאדם מתחיל להתייחס נכון לזולת, אז הוא מגלה שיש לו תייג רצונות לנצל את הזולת. אבל זה לא הרצונות שלנו שאנחנו משתמשים בהם יום יום, אנשים רגילים. אם אני מתחיל ללמוד איך נכון להתייחס לזולת, באהבה, בחיבור, להיות כאיש אחד בלב אחד, להכניע את עצמי כלפי הזולת, להעלות את הזולת בדרגה יותר למעלה ממני, באיזה צורה אני יכול להתחבר עמו, אני מגלה בתוכי תרייק הרצונות התמונים, זה לא הרצונות הרגילים מה שיש לנו, כי הרצונות הרגילים במה שאנחנו משתמשים בצורה הטבעית, זה נקרא רצונות של דרגת חי. אני לא רוצה להגיד בימיים, שזה לא כל כך יפה נשמע, בדרגת חי. אנחנו חיים, וזהו. אבל אם אנחנו מתחילים להימשך זה לזה, אז אנחנו בזה מתחילים לגלות רצונות שהם באמת שייכים לתיקון בקשר בינינו. אם אני הולך, נגיד עכשיו, להתקשר אליך, אני פתאום מגלה עד כמה שאני לא רוצה.
שאתה רוצה הפוך, לנצל אותי.
כן, ואז אני זקוק לתורה.
ואז מה היא עושה איתך במשפט אחד, כי הזמן כבר נגמר?
היא הופכת לכל רצון משנאה לאהבה.
אז התורה היא בעצם כוח?
כוח שמתקן את הרצונות שלי שליליים לחיוביים. לכן נקרא תבלין.
תבלין. למה זה נקרא תבלין?
כי היא הופכת את כוח הרע שלי לטוב. רק לשימוש. מוסיפה. משהו לרצון שלי שהוא רע, הופכת לטוב. רצון נשאר אותו רצון, רק הכוונה שלו להשתמש בך, היא הופכת אותו למצב שאני משתמש בעצמי כדי לגרום לך.
הזמן שלנו נגמר, יש עוד 1001 שאלות, אנחנו נעשה תוכניות נוספות. מה בעיניך הדבר הכי חשוב שכדאי לזכור בקשר ללימוד תורה מהתוכנית שלנו עכשיו?
שזה לגמרי לגמרי הפוך ממה שאנחנו רגילים, שתורה זה המכשיר שעל ידו אנחנו מתקנים את הטבע שלנו מרע לטוב.
תודה רבה הרב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. לימוד תורה, לא מה שחשבנו, מתקנים את הטבע שלנו מרע לטוב. חיים חדשים, תבואו שוב, כל טוב, להתראות.